פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. שלום לעודד דיסטל.
שלום שלום.
מיד נציג אותך. שלום לדני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל.
אהלן.
אז האורח שלנו היום, עודד דיסטל, הוא נבחר לאחד מ-100 אנשים המשפיעים בהייטק הישראלי בשנת 2015. זה היה של גיק טיים, האתר גיק טיים. והטייטל הרשמי שלך זה מנהל תוכנית Israel New Tech ו-Ecosystems במשרד הכלכלה והתעשייה. עודד הוא בעל תואר ראשון ושני מהמכללה למנהל. ואתה צריך קצת להסביר לנו על Israel New Tech. אבל לפני שתסביר לנו על Israel New Tech, בשיחה המקדימה ששוחחנו ככה, סיפרת לי משהו שדי דהים אותי. יש לנו את ברזיל. ברזיל, כל מי שטייל אחרי הצבא יודע, מים לא חסר, בסדר? אמזונס, מיליוני נהרות, ג'ונגלים. אמרת לי שבברזיליה, הבירה הברזילאית, יום בשבוע, אין להם מים.
נכון, נכון. הייתי שם. כן, אז הייתי בביקור בברזיל, לפני חודש בערך, ובברזיליה באמת יש יום בשבוע, שהיום הזה עובר, כל יום זה בשכונה אחרת, ואין מים במערכת.
עכשיו, אמן אנחנו יודעים שיש גם בעיות מים, אבל אמן זה באמצע מדבר. ברזיל? מים? לא חסר.
לגמרי. אז תשמע, הסוגיה היא סוגיה של ניהול משאב המים. וניהול נכון, ואם לא מנהלים נכון, אז מגיעים למצב הזה של ברזיליה, וזה דרך אגב לא רק בברזיליה. לפני שנה סאו פאולו הייתה במצב קטסטרופלי, למזלם היה להם חורף טוב עם הרבה גשמים, אז הם ככה צלחו את המשבר בינתיים, אבל תשמע, סוגיה עולמית כבדה גדולה.
קרה בקליפורניה לפני שנתיים, התייבשות טובה. אחרי 3 שנות בצורת, המדינה הייתה יבשה לחלוטין. אז Israel New Tech, שאתה בעצם התוכנית שאתה מוביל במשרד הכלכלה, מטרה שלה היא בעצם לחבר בין החדשנות הישראלית בתחום הזה, לצרכנים האלה ברחבי העולם, לאותם הרשויות. בוא תספר לנו את התוכנית הזאת.
הצרה או החזון שלנו זה שאנחנו באנו כדי למצות את הפוטנציאל העסקי של תעשיית המים הישראלית בשוק הגלובלי. זה הסיפור. עכשיו, זה יושב על שתי רגליים עיקריות. אחד, מה שאמרנו עכשיו על מה שקורה במשק המים העולמי, ודיברנו על ברזיל וקליפורניה, עוד לא דיברנו על הודו, סין, מקסיקו, דרום אירופה, אפריקה, ובגדול כל העולם. אז זה רגל אחת. הרגל השנייה זה משק המים ותעשיית המים הישראלי, שיש שם המון יכולות וידע וניסיון והרבה מאוד דברים להתגאות בהם, מה שאומר שאם מישהו היום בכל פינה בקצוות תבל אומר, אוקיי, אני מבין שיש לי בעיית מים, מה אני עושה, איפה אני מסתכל, מאיפה אני יכול ללמוד, כנראה שישראל זה המקום הראשון.
זה המקום להסתכל.
וזה כי הכוח הוא אבי ההמצאה, זאת אומרת, הסיבה למובילות הטכנולוגית שיש לישראל במים, בתחום המים, זה בגלל הבצורות שזה, בגלל שחינכו אותנו לחסוך כל טיפה?
לגמרי. זאת אומרת, זה סיפור קלאסי של, אתה יודע, זה גם חזון וראייה נכונה וניתוח נכון של הדברים, אבל זה גם לגמרי בא מהמקום הזה של הבנה של הכורח, ומתוך זה בנייה של סט שלם של עקרונות ומבנה שמאפשרים לנו היום להגיד, אתה יודע, ואנחנו יכולים להגיד את זה היום, 2017, אנחנו מדינה מדברית שפתרה את בעיות המים שלה. הצהרה לגמרי לגמרי לא פשוטה, שבצניעות אפשר להגיד, אף מדינה אחרת בעולם, באותה סיטואציה שלנו, לא יכולה להגיד.
זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על המשק מים הישראלי, בוא נדבר קודם כל קרוב לבית. עד איפשהו, זאת אומרת, עד לפני משהו כמו 3-4-5 שנים, לא מזמן, היינו במשבר. ישראל הייתה במשבר, היה פה את מס הבצורת שרצו לתת, וכל סנטימטר של הכינרת, אנשים דיווחו על זה בתקשורת, כאילו זה איזשהו הטבלה של הכדורגל.
נכון.
קודם כל, בוא נדבר על משק המים הישראלי בשנים שקדמו לכך. מה הביא לכך בעצם שהיה לנו כל כך משבר מים חמור עד לפני כמה שנים טובות?
אז ככה, כל עוד אנחנו היינו תלויים במשאב הטבע, אז באמת המצב היה מאוד נזיל, ושנה טובה הייתה המצב היותר טוב, ושנת בצורת או כמה שנות בצורת רצופות, ומה שכולנו מכירים בחדשות בערב, המפלס הכינרת ירד בעוד 2 סנטימטר, קו אדום, קו שחור.
הרבה אנשים שאמרו לישראל לא חסר עקרונית כל כך הרבה מים, כמו שהניהול של משק המים הוא גרוע, והרבה מים נוזלים לנו מהידיים, אפשר לומר. איפה הייתה הבעיה, באמת? חוסר במשאב טבע הזה, או שזה ניהול לא נכון?
ככה, אם אנחנו מסתכלים על סל צריכת המים בישראל, הוא בסדר גודל של אותה כמות היום, כמו שהייתה באזור שנות ה-60. עכשיו, כך בחשבון שהמדינה גדלה באוכלוסייה פי כמה וכמה, GDP פר קפיטה גדל במכפלות אדירות, זאת אומרת, יש לנו פה פיתוח, עלייה ברמת חיים, כל הפרמטרים האלה בקצבים אדירים, ומעידך אנחנו מצליחים לשמור על צריכת מים בערך באותה רמה. עכשיו, יפה מאוד, מאיפה הקסם? אז ככה, הקסם נובע כבר מתחילת הדרך בזה שבאיזשהו שלב נעשה פה שינוי בעולם החקלאי, במעבר לגידולים שהם יותר מותאמים לאקלים המקומי וצורכים פחות מים, וזה היה שינוי תפיסה לעומת התפיסה של ראשית המדינה, התפיסה הציונית, שאנחנו נהיה self-sufficient בהכל, לא נהיה תלויים בשום דבר באף אחד. אז זה אחד. אחר כך, עם התקדמות התפיסה וההבנה, יש בארץ שימוש מאוד מאוד עמוק בהשבה, שזה בעצם היום ההספקה הכי משמעותית של מים לחקלאות.
זאת אומרת, אתה מתכוון בעצם ללקחת מי ביוב?
בדיוק.
ולעשות להם את ההתמרה, כדי שאפשר להשתמש מה שנקרא מי קולחין.
כן.
נכון?
כן, כן, כן.
מתי זה התחיל כל השינוי הזה?
הסיפור הזה, אם אני זוכר נכון, זה באזור שנות ה-70, אבל כל הזמן בעלייה, לשימוש יותר ויותר נרחב, והיום אנחנו מגרדים את ה-90% של מים שמושבים לחקלאות. עכשיו,
ישראל היא המדינה הכי מתקדמת בעולם.
לגמרי.
התחקיר שאני עשיתי בתחום הזה.
לגמרי. עכשיו, זה קודם כל עניין ניהולי. אחר כך יש פה את האלמנט הטכנולוגי, אבל הוא הרבה פחות דרמטי. זה היכולת לבנות את הממשק בין סקטור העירוני, שמשתמש במים, הם צריכים להגיע לאיפשהו, הם צריכים להיות מטופלים לרמה מסוימת מתאימה, צריכים להיות מאוחסנים, מתוחזקים, ואחר כך צריכים להיות לעבור לשימוש של הסקטור החקלאי. אז הסוגיה, מי משלם על מה? מי אחראי על מה? ומי מדווח למי?
סטייק הולדרס כאילו במים האלה, שזורמים מהרשויות המקומיות, אל החקלאות, אל שמורות טבע לפעמים, דברים כאלה.
לגמרי.
נשמע כמו ברדק בירוקרטי.
ממש.
לא הייתי רוצה לדרוך בו בטעות.
כן, אבל עושה רושם שזה ברדק בירוקרטי שנועל טוב, ואנחנו נורא אוהבים להתלונן כמה רע לנו פה וכמה קשה. גם אני קצת נחשפתי, ובאמת דיברנו בדיוק על אמן, אז באמן חשוב להבין, השכונות שם, בירת ירדן, מקבלות מים אחת ליומיים, זאת אומרת, יומיים בשבוע סך הכל מקבלות שכונות מים, וזה כל פעם שכונה אחרת.
אני חושב שהשכלנו לפתור את הבעיה הזאת.
גם כניהול וגם אחריות והתנהלות והתנהגות של האזרחים. אני מזכיר שלצד קמפיין פרחי הבר שרץ בשנות ה-60 וה-70, אותנו בתור ילדים צרבו לנו בראש שלא מבזבזים מים. אני עד היום מסתבן כשהמים סגורים. למרות שבפרקטיקה לא צריך כבר.
אז אני אספר לכם איזה סיפור קטן משעשע שממחיש את ה... בנקודה כזאת נורא מדויקת את ה-DNA של הישראליות בהקשרים של מים. אז הסיפור הוא על משפחה של איזה קיבוצניקים מהדרום שעשו רילוקיישן באיזה חברה לקליפורניה עם ילדים קטנים, ואחרי איזה שבועיים הילדה חזרה מהגן ואמרה להורים שהיא למדה שיר חדש ונורא זה, והם כמובן נורא התלהבו, הילדה כזאת גאונה אחרי שבועיים כבר יודעת אנגלית, ואז הם אמרו לה כן תשאיר לנו את השיר, ואז היא שרה להם Rain, rain, go away, come back another day. שזה שיר שכל אמריקאי, כאילו זה מוכר לו מגיל אפס. בדיוק. עכשיו, ההורים האלה, קיבוצניקים מהנגב, היו בהלם.
מה רעים?
מה? איך אתה אומר כזה דבר? ואז אני משתמש בסיפור הזה בהמון מצגות ומפגשים שלי עם, זה, עם אנשים מהעולם, ואני מביא תמיד את הסיפור של, אוקיי, איזה שירי ילדים בהקשר של מה אם יש שירים ישראלים.
מה זאת אומרת? גשם גשף מתפתף. זה בפרצה של שנות ה-2000 המתקדמות.
כן, אז זה תמיד שירים כאלה, זה שירים עליזים. זה שירים של גשם, כן, טיפ טיפ טף, מחאו כף אל כף, רקדו בגשם, וזה וזה וזה. אז זה...
זה אתה מספר כאילו, כשאתה מציג את זה כאילו, זה נחמד.
לגמרי, לגמרי. כי זה מראה עניין תרבותי, של איך אתה מתייחס לסיפור הזה של מים. עכשיו, זה אתם, זה, דני, אתה סיפרת על המקלח, אתם זוכרים, כל ישראלי שבא, אני יודע, עכשיו כולם נוסעים, אבל נגיד פעם, נשים חזרו מחול. איך היה? וואי, היינו שם, כמה מים, איזה מפלים, איזה נערות.
אני פעם ראשונה שנסעתי לנורווגיה, אני זוכר, נסעתי עם חברה שלי, יצאנו מהשדה תעופה, ממש ביציאה מהשדה תעופה, אנחנו רואים מפל מדהים של מים. עצרנו אותו בשולי הדרך, זה היה סתם איזה שולי הדרך, והצטלמנו. נכנסים לאוטו נוסעים, כעבור 100 מטר עוד מפל מדהים. כעבור 100 מטר עוד מפל מדהים. קיצור, אחרי קילומטר השלישי, כבר הבנו שאתם מפגרים.
כן, ויכולת גם לשאול אותם, איך קוראים לנהר הזה? לא יודעים, זה משהו.
זה גחל קטן שזורם. דרך אגב, משמעת מים אתם צריכים לראות בחיל הים, כשמתקלקל המטפל של ההתפלה של המים. שבועיים בלי התפלה של מים, זה אומר שאתה מקבל הקצבה של בקבוק ליום. זו משמעת מים, כולל מקלחת, כולל צרצר שיניים, הכל.
לא נעים.
אז כשאתה בעצם מגיע, אני מבין כשאתה מגיע לגורמים זרים, אז יש לך את הקלף הישראלי שאנחנו יודעים לעשות, אז בוא נדבר, קודם כל אמרת קצת על משבר המים העולמי הזה, שכולם חווים אותו. מה זה אותו כן. משבר מים עולמי? איך הוא בא לידי ביטוי וממה הוא נובע?
אז זה בא קודם כל מגידול אוכלוסייה, עלייה ברמת חיים, תחשבו על האפקט שפתאום יש מעמד ביניים בהודו. אנשים שחיו על, לא יודע, על תזונה מסוימת, ניקח את סין כדי לא לפגוע בצמחונים ההודים, אבל נגיד בסין פתאום אנשים אוכלים יותר עוף או בקר. זה שינוי גלובלי דרמטי. כל דבר שקשור למה שאנחנו עושים בחיים, יש לו השתקפות על צריכת המים, ולכן משק המים כל הזמן יש צריכה גדולה יותר.
זאת אומרת, עכשיו, מה שאתה אומר זה לא שכל כך מזג האוויר הוא משתנה מסביבנו, שגם זה
גם,
יש.
גם. בהחלט גם השינוי האקלים, הם לא משנים את כמויות המים, אבל הם יוצרים מצבים של בצורות, שיטפונות, הכל מתכווץ. אז אם פעם כמות הגשם ירדה לאורך מספר חודשים, ואז אפשר היה לתת לאותם גשמים לחלחל ולהגיע לאקוויפר וזה, היום זה יורד בכמויות ורואים את השיטפונות האלה במרכז אמריקה ובאסיה, שפתאום כפרים נעלמים במפולות בוץ. כל האפקטים האלה ביחד יוצרים מכפלות אדירות, ולחץ מאוד גדול על משק המים העולמי, ושוב, ההבנה היא שמשק המים מתנהל בצורה לא יעילה, לא יעילה, לא נכונה, ויש לזה פתרונות. עכשיו,
בוא נדבר על חוסר יעילות באמת במשקי מים, גם ישראל, גם בחוץ. איפה נמצאים אותן נקודות של חוסר יעילות?
לכל אורך הדרך. אם סתם אני לוקח את הנושא של ניהול מערכות מים עירוניות, הממוצע העולמי של איבוד מים במערכות מים עירוניות, הוא 25%. זאת אומרת...
רבע מהמים. לא מגיעים בכלל לצרכנים?
לגמרי. אחרי שהשקענו אנרגיה, שמנו תשתיות הולכה, טיפול במים, ניקוי המים, כל, ממש לפני הברז של הצרכן, רבע נעלם. איפה
הולכים כל המים האלה כאילו?
דליפות בצנרת, כן, כל מיני. עכשיו, זה הממוצע, בהרבה מאוד מקומות בעולם, או כי המערכות הן נורא ישנות באירופה, אתה יודע, מערכות של מאות שנים, אז בלונדון זה גם מגיע לכמעט 40%.
באיטליה עדיין חלק מהאקוויפרים שבנו הרומאים, לפני 2000 שנה, עדיין מוליכים מים לרומא. נדהמתי כשגיליתי את זה, וזה עובד, הרומאים עדיין בנו וזה עובד.
גם במדריד.
גם במדריד. וואו.
כן.
וגם בוואדי קלט עוד אפשר לראות הולכה עילית של מים.
זה לא עובד, כמו שזה לא עבד.
לא, 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 זה עובד, זה עובד. זה עובד, מי שמכיר את המגלשה שם באוג'ה, אני חושב ששברו את המגלשה, כבר אי אפשר להתגלט, אבל עדיין מוליכים מים לכיוון יריחו עם הזה.
ובמקומות קצת יותר,
נגיד... וזה אקוודוקט, האקוודוקט.
כן. יפה. מקומות יותר חדשים, אז הרבה פעמים יש בעיה של תחזוקה של המערכת, ואז נגיד אתה מגיע למצב שבמומבאי זה סדרי גודל של גם כן 50% אובדני מים, ערים באפריקה זה מגיע ל-70%, מטורף. זה סוגיה גדולה אחת שלמה של כל ניהול מערכות מים העירוניות. שתיים, כל הסיפור של זה, של מי שפחים.
רגע, אז תן לי להשחיל שאלה בנושא הזה, זאת אומרת, כן. יש שם הרבה, אני מניח שיש שם הרבה חברות ישראליות, כי סך הכל שאתה מסתכל על מערכת מים, זה לא שונה ממערכת מחשוב, או מכל מערכת מורכבת אחרת, כן. אז יש חברות ישראליות שיש להן טכנולוגיות לניהול המים, כסימן שאלה.
אז התשובה היא בגדול כן, ואתה אומרים לי פה להנחתה לכיוון של כניסה של כל מיני דיסציפלינות חדשות לעולם הישן והשמרני מאוד של מים. אז אם, לפני כמה שנים, איך היו מטפלים בדליפת מים? האזרח הטוב היה מתקשר לעירייה ואומר, חבר'ה, תשמעו, יש פה פריצה של צינור, תשלחו צוות. היו שולחים צוות, אבל זה לא מספיק טוב. ומה קורה עם אובדני מים שלא עולים למעלה? כן, מי ראה, מי שמע. היכולת היום היא לנתח בכל מיני אמצעים, מסנסורים ועד אלגוריתמיקה של אבנורמליות במערכת וזיהוי של חוסרים. ועד זה, יש חברה שעושה צילום לוויין וניתוח החתימה הספקטרלית של המים הספציפיים בעיר המסוימת, והם זה יכולים לזהות גם כן את הדליפות. ואמצעים של זיהוי סונר במערכות המים וניתוח השמע של הדליפה. קיצור, יש הרבה מאוד דברים...
הייטק הישראלי,
לגמרי,
מסיבית לתחום.
ממש. דברים מדהימים שלפני 15 שנה, באמת היו, אני יודע, בגדר מדע בדיוני בעולם הזה. והיום...
אגב, חברות ישראליות בערך מתעסקות בתחום הזה של חדשנות בעולם המים?
בגדול, יש לנו קלאסטר של 300 חברות בערך, שהוא מורכב מחברות יותר חברות ותיקות, מנטפים ונענדן ופלסטרו וחברות ההשקיה, שדרך אגב, גם הן כל הזמן מוציאות את הדורות הבאים. אף חברה שם לא נשארה עם ההמצאה הראשונה של לפני 50 שנה. וסל שלם של חברות, עוד פעם, מגופים וצינורות ופילטרים וכדומה. ועד כל החברות החדשות האלה של הסנסורים והתוכנה והתקשורת והאנליזה וכל אלה.
זאת אומרת, עולם ה-IoT, ה-Internet of Things.
נכנס לגמרי לסקטור המים. זה תהליך, זה לא קל, זה סקטור כבד, סקטור שיש בו הרבה מאוד משחק של ממשלות, של רגולציה, של גופים ציבוריים, של מכרזים, מאוד רגיש.
אז איך אתם בישראל ניו טק, כגוף שהוא ממשלתי שבא לעזור, איך אתם עוזרים לחברות האלה?
אז אנחנו באים כממשלת ישראל, שנותנים את המטריה ואת המעטפת לחברות, לתעשייה הישראלית. יש לנו למשרד הכלכלה, יש לנו סט של 44 נספחים מסחריים פרוסים בכל העולם, בכל יעדי העסקים העיקריים של המשרד, ואנשים האלה עובדים, הם מנהלי הפיתוח של תעשיית המים הישראלית, אז הם בקשר עם תאגיד המים של סאו פאולו ושל סן דיאגו ושל בייג'ין.
איך זה בא לידי ביטוי בשטח? איך נספח כלכלי כזה או אחר, איך הוא בתכלס עוזר לחברה הישראלית בפועל?
ביום ראשון, יש לי הפגישה הראשונה בראשון בבוקר, זה אני בחברת הגיחון בירושלים, פותח סמינר של חברת המים של סאו פאולו, שבאים לפה לשיח קולגות עם הגיחון.
זאת אומרת, אתה השושבין שבעצם מזמין את החבר'ה של סאו פאולו,
כן.
מזמין את החבר'ה של זה, ואומרים להם, אוקיי, זה הכנס... שבו דברו.
כן, זאת עבודה של הנספח שלנו בסאו פאולו.
שווה הרבה לחברות האלה.
לגמרי. עכשיו, מה שקורה בגיחון, זה עוד יותר נחמד, כי הגיחון וסבספי, שזה חברת המים של סאו פאולו, זה שיח קולגות. זאת אומרת, אנשי מקצוע משני הצדדים, שמדברים מה מטריד אותך, מה אתה עושה, מה אתה עושה. אבל בצד, בגיחון, יש גם סט של חברות טכנולוגיה ישראליות, שמותקנות בגיחון, והגיחון עובד איתם. והאיש מקצוע מהגיחון, מספר לאיש המקצוע מסבספי.
אנחנו משתמשים בטכנולוגיה של החברה הזו,
בדיוק.
עכשיו גם אני רוצה אולי.
עכשיו, אולי תספר בכמה מילים על פרויקט הגיחון, שזה אחד הפרויקטים הגדולים שרצו פה בשנים האחרונות, מבחינת תשתיות מים בכל אופן.
כל מה שקורה בגיחון בירושלים מאוד מעניין, אבל אני מקשר את זה בכלל למבנה משק המים העירוני בארץ, ואני יודע שהייתה הרבה מאוד ביקורת על מספר התאגידים ועל המחירים ועל כל התהליכים שהיו פה, ואני לא בא להגן על זה, זה בטח לא החלטה ולא האחריות שלי. אבל המצב היום הוא שמשק המים הישראלי, אחד, דיברנו על זה שהוא מספק את צרכיו ואנחנו לא תלויים בטבע ובגשם יותר. שתיים, מהפכה מאוד חשובה, זה שהוא נושא את עצמו כלכלית. זאת אומרת, מחיר המים משקף את עלות המים, כולל התחזוקה והשקעות. שזה עוד פעם בשורה מאוד מאוד דרמטית, וזה שונה כמעט, שוב, מכל מקום בעולם, שבדרך כלל משקי המים מסתמכים על תקציבים חוץ מהסקטור.
מסבסדים אותם על סמך השקעות ממקומות אחרים שנראים כן, יותר אולי.
כן, והממשלה תמיד נדרשת להזרים כסף לסקטור הזה. פה הסקטור מחזיק את עצמו, זאת בשורה גדולה, והעובדה שכל מים בישראל מתומחרים. זאת אומרת, החקלאים משלמים, הצרכנים העירוניים משלמים, התעשייה בוודאי משלמת.
וזה נותן איזשהו דרייב לייעול וחדשנות?
לגמרי, לגמרי. זה נותן מקום לחדשנות, זה נותן מקום למודלים עסקיים שיכולים לעבוד.
למה לא מיישמים את זה במקומות אחרים, אז אם ככה?
מה שאמרתי שלמים יש מחיר ומים עולים כסף, זה הצהרה מאוד מאוד לא פשוטה.
זה לא מובן מאליו.
לא. ופוליטיקאים בכל העולם מאוד מאוד חוששים לומר את זה, ובעיקר לעשות את זה. כי כנראה שיהיה לזה מחיר פוליטי. הבעיה היא שכל עוד לא עושים את זה, נוצרים מצבים אבסורדים, ואני נותן לכם רגע דוגמה של זה, יש לי שקף שנותן את המצב בדלי. ממש ממחיר המים של הזה. מחשבון המים של הנספח שלנו בדלי. מחיר המים בדלי, בכמות הבסיסית, הוא 2 סנט אמריקאי. אתה יודע? מחיר כמעט אפסי, כלום. אבל, אנחנו חוזרים לאותו סיפור מקודם, יש הספקת מים בדלי בערך 3 ימים, 4 ימים בשבוע, נגיד, משהו כזה. ואז יש להם מחלי מים או על הגג או במרטף, שהם ממלאים כל פעם, וגם הרבה פעמים זה נגמר. ואז מה קורה? אז הם מזמינים או מחלית מים של העירייה, אין הרבה מחליות מים של העירייה, זה נגמר מהר מאוד, ואז יש מחליות מים פרטיות, וכל מי שמסתובב בעודו רואה, מסתובבים ברחובות מחליות כאלה, יש לפעמים אפילו טוקטוקים של איזה חצי קוב. ואז מחיר המים מגיע לסדרי גודל של 3.5 ו-4 דולר לקוב. שזה כבר מחיר, אנחנו משלמים 2 דולר, בערך 8 שקלים, משהו כזה.
יש פה פרמיה רצינית מאוד עכשיו על המחיר
כן.
שלנו.
עכשיו, מה מחיר המים בדלי? 2 סנט? 4 דולר? לא ברור. פעם שמעתי איזה חבר אמריקאי מהתחום שדיבר על הפער הבלתי נתפס בין ה-water value ל-water price. וזה בעצם ה...
נהל בצורה כלכלית, כמו משאבים אחרים.
לא. אני זוכר גם בסביב 2005, אם אני זוכר נכון, היה משבר, מתייתה קצת בצורת, ובזמנו אנגליה, או דרום אנגליה, נכנסה למשבר מים. זאת אומרת, זה נשמע הזוי.
נשמע הזוי באנגליה.
נכון. בדיוק. והיה שם דיבורים לייבא מים מהצרפתים, כי לצרפתים לא חסר מים, והתחילה ממש מאומה פוליטית, זאת אומרת, איזושהי... פגיעה בחוסן הבריטי, שמה פתאום מביא מים בצרפת, הייתה שנה אחרי זה שהייתה קצת יותר קשומה, אני לא זוכר אם זה 2005 או 2004, אבל אלה פחות או יותר סדרי הגודל, ואינים הסתדרו, אז זאת אומרת, אתה מדבר כל הזמן על דלי, ובעיני רוחם של המאזינים, כולם אומרים, מדינות עולם שלישי, גם בטח לא יורד שם גשם, וכן הלאה, למרות ש... גם בהודו עוברים כמה, כן, כמה מהנהרות הגדולים בעולם, הגנגה זה מהנהרות הגדולים בעולם. יחד עם זאת, זאת בעיה שהיא בעיה עולמית.
דיברת עוד מקודם שהתחלת לדבר על אותן אי-יעילויות בטיפול, דיברת על הצד של התשתיות העירוניות, שמעבירות לפעמים 70% מהמים, והתחלת להגיד גם למשל על ניהול השפחים.
אז שפחים כמעט בכל העולם, נגיד במקומות היותר מתקדמים, מטופלים, ואז משוחררים בין אם לים, לנהר או לאן שזה לא יהיה. נגיד שהם ברמה טובה, זה בסדר, אבל לא משתמשים בהם לטובת השקיה, חקלאות וכדומה. והנתון הרבה יותר מדכא, זה שבכל העולם השלישי, רוב השפחים משוחררים איך שהם חזרה במורד הנהר,
כן.
וזה כמובן זיהום הולך ונמשך. עכשיו, מי שפחים בגדול זה מים ושפחים, ששפחים ברוב המקרים זה בעצם אנרגיה שאפשר להשתמש בה, אבל קודם כל מים, ולכן זה בזבוז אדיר של, של משאב לא מנוצל. ונקודה שלישית מאוד משמעותית זה העולם של חקלאות. חקלאות בפאי העולמי של צריכת מים, חקלאות לוקחת 70%.
כשאנחנו מדברים על חקלאות לא רק במובן של גידולים אמרנו, אלא גם בקר,
חקלאות. כן, כל הזה.
חקלאות שצורכת המון.
המון מים. ברוב העולם עדיין בהרבה מאוד מקומות משתמשים בהשקיה מאוד מאוד לא יעילה. הצפה ודברים דומים. השקיה בטפטוף. המצאה ישראלית ששיפרה דרמטית ועדיין כל הזמן משפרת את החקלאות, יש שימוש לא מספיק. עכשיו, אני אספר לך סיפור קדה על זה, איש מחירות של נטפים שסיפר לי פעם, שהוא הגיע צעיר ונמרץ לשוק בקליפורניה, והגיע לאיזה חווי ענק כזה, שם חוות אדירות, ואמר לו, תשמע, יש לנו מערכת וזה משהו נורא יעיל וזה נהדר, אני יכול לחסוך לך 50% מהזה, מהשקיה, מהמים שלך. ואז הוא הסתכל עליו ואמר לו, who cares?
זה היה לפני הבצורת שכמעט חיסלה להם לחלוטין את זה.
הם בכאוס נוראי עם הסיפור של מה שנקרא של ה-water rights, שהולך אחורה לתקופה של
מה זה water rights?
כל הנושא של הסדרת בעלות על המים. מדינת ישראל עבר חוק בשנת 59, שהגדיר את המים כמשאב לאומי, שייך לכולנו, אין בעלות פרטית על מים, בשם אזרחי מדינת ישראל, יש את רשות המים, בזמנו נציבות המים, אבל יש גוף שמנהל את המשאב הזה. כולל מים עיליים, אקוויפר, שפחים, גשם. תיאורטית?
הגשם שייך לכולם.
כן.
מה, וזה לא אותו דבר בכל מקום?
לא.
נשמע לי אבסורד.
אז
אם אתה בעלים של הקרקע, אז הגשם שיורד על הקרקע היא שלך?
והבאר שאתה קודח, תיאורטית, יש מקומות, אתה בעלים על הקרקע, אתה בעלים גם מה שלמטה, כן? ולכן, בארצות הברית זה עוד הולך הרבה הרבה אחורה, לתקופה של החיפושי זהב וזה, ויש שם הגדרות סופר מסובכות, שלא הצלחתי להבין אותם, על מי הבעלים במורד הזרם, במעלה הזרם, בזה. קיצור, מצב אבסורדי שחקלאים באזורים שמה של, האזורים החקלאים בדרום קליפורניה משקים בהצפה, וסן דיאגו צריכה לתכנן את הפיתוח העירוני שלה, כאשר החסם זה משאב מים.
כן, אבסורד. סיבות היסטוריות שמשפיעות עליך.
לגמרי.
עושים עסקים. עמרן לוי. עושים עסקים. עמרן לוי.
כשכל אותם צרכנים ברחבי העולם, או סליחה, כל אותן רשויות ברחבי העולם שמבינות, אוקיי, אנחנו במשבר, מסתכלו על טכנולוגיה ישראלית, מה מהטכנולוגיות הישראליות או מהחוזקות שלנו הכי מושך אותם מניסיונך?
תראו, אז זה מגוון של הדברים, באמת זה השקעה בטפטוף, התפלה, טיפול בשפחים, מערכות ניהול עירוניות, בדיוק חזרתי מהודו, אחת החברות שהציגה שם איתנו בתערוכה, חברת ווטרג'ן, שעושה מים מאוויר. מאוד נחמד, מאוד מתאים לפתרונות מסוימים וזה, אז זה משהו שהיה שם אטרקציה של כל התערוכה שלמה של ערים חכמות, הסיפור הזה היה האטרקציה של התערוכה.
בכמה מילים על הפתרון הזה, אני גם שמעתי עליו לא מעט, וזה מעניין אותי, שמעתי שמחסמים את זה על היחטות אפילו, את הדבר הזה.
כן, זה חבר'ה שהתחילו מפתרון לצבא, ועכשיו יש להם אפליקציות לכיוונים אזרחיים, בין אם מתקנים קטנים ביתיים או משרדיים, ועד מתקנים יותר גדולים, ועם חזון מרחיק לכת למתקנים כמעט להספקה של שכונה. עכשיו, זה מאוד מתאים למקומות שהתשתית או לא קיימת, או היא כל כך הרוסה שכבר עדיף לעשות...
במקום לאבד 70% מהמים, עדיף לך לייצר אותם מקומות.
בדיוק, בדיוק. אז במקומות, אני יודע, כמו בארץ, שבסך הכל המערכת עובדת, ואתה פותח את הברז, וזה מים ראויים, ויש לך 24-7, אז זה פחות רלוונטי, כי זה מן הסתם יותר יקר מפתרונות רגילים. אבל אם אתה נמצא במקום שעכשיו אתה צריך להתחיל להניח צנרות ותשתית וזה וזה, אז זה פתרון מעניין. שמה האיחוד זה ביעילות אנרגטית מאוד גבוהה של המערכת.
זאת למעשה המערכת אוספת לחוט מהאוויר, זה מבחינה טכנולוגית, והופכת את זה, אם אני זוכר נכון, דיברו על 60 ליטר ביום במתקנים הקטנים.
יכול להיות, אני אל תתפוס אותי.
מגיע שם אבל לכמויות די נכבדות.
כן, אבל זה לגמרי מודולרי. אתם יכולים לעשות מכפלות בהתאם לדרישה.
אז עד עכשיו דיברנו על משק המים והמשבר העולמי בתחום המים. התחום השני שישראל ניוטק מתעסקת בו, זה נושא של אנרגיה, בפרט אנרגיה מתחדשת, מה שנקרא.
כן, כן.
גם פה אתה אומר שבעצם משק האנרגיה העולמי חווה איזשהו סוג של מהפכה בעשר השנים האחרונות. מה היה המהפכה הזו?
יותר ויותר אנחנו עוברים למשקי אנרגיה מגוונים, זאת אומרת, המודל הישן של אנחנו חברת אנרגיה, יש לנו תחנת כוח, אנחנו שורפים, אני יודע, פחם, מזוט, סולר, גז, מה שזה לא יהיה, שולחים אנרגיה ברשת, שולחים את החשבון בסוף החודש, כולם מבסוטים, זה פסה. גם פה אני אספר לכם על זה, הייתה פה מנהלת החדשנות של אחת החברות האנרגיה הגדולות מגרמניה, RWE, והיא אמרה, תשמעו, כל חברות האנרגיה בעולם מסתכלות מסביב, אנחנו מבינים שה-Airbnb של תעשיית האנרגיה, או ההובר של התעשייה הזאת, נמצאים שם איפשהו והולכים להוריד לנו נבוט בראש, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה.
זאת אומרת, מה, יש איזושהי מגמה של לנסות ולהחליף חברות אנרגיה, במחאות חברות חשמל כאלה, שאחריות על הספקה, מההתחלה של ייצור
חשמל. בדיוק.
זה באיזשהו סוג של יוזמות יותר מקומיות, זאת אומרת, תוכל לייצר מקומיות.
כן, כן, יהיו גרידים קטנים, אתה תמכור לשכן, השכן ימכור לך, אתה תאחסן, יהיו אינספור מודלים חדשים, שיהיו הרבה יותר יעילים. אני אתן לכם איזה דוגמה רק עוד פעם, להיגיון או למבנה הלא הגיוני של משקי אנרגיה. בסדר? אנחנו בגדול משק אנרגיה, נגיד ישראל, כן? אנחנו אי אנרגטי, אנחנו לא מחוברים לשכנים שלנו, סיבות כאלה ואחרות.
חוץ משכן אחד שרק לוקח. שכן קטן, אבל רק לוקח.
כן, דרומי. בקיצור, אנחנו, יש לנו מערכת חשמל שמתוכננת לאותו יום בשנה, כנראה מתישהו באוגוסט, שכולנו נדליק את המזגן כי יהיה חום בלתי נסבל עם לחות בלתי אפשרית, וכל המערכת צריכה לעמוד בעומס של אותו יום.
זאת אומרת, המערכת שלנו מתוכננת, כך שיש לה קיבולת בדיוק לרגע הפיק הזה,
כן.
אבל כל שאר השנה היא לא משתמשת בכל הקיבולת.
בדיוק. אז אנחנו נפעיל כל מיני גנרטורים וזה על סולר ונזהם ופה ושם כדי להגיע לפיק הזה. כאשר אם אנחנו נצליח לפצח סוגיה של אחסנת אנרגיה, energy storage, אם אנחנו נהיה הרבה יותר יעילים ונצליח לגלח את הפיק על ידי תקשורת יותר נכונה וטובה עם הלקוחות, ולהגיע למצב שאנחנו מתמרצים אותם. אז זה כל מיני מודלים חדשים שאומר, רן חביבי, אל תפעיל עכשיו את המדיח כלים, תפעיל אותו מחר, בסדר? כי עכשיו אנחנו בפיק. וזה לא רק אנחנו פונים ללב הרחום שלך, אלא גם תתקבל איזה משהו.
מתמרצים אותך כלכלית, מישהו שעושה את זה. אבל זה פנטזיה שכבר מדברים עליה המון 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 שנים, זאת אומרת, כל אחד יוכל לשים איזשהו פאנל סולארי על הגג וזה, אבל היא תמיד נופלת בינתיים על זה שזה נורא יקר, ויש בירוקרטיה של חברות חשמל, שאתה צריך להתחיל להתעסק עם בירוקרטיות. איך פותרים את הברוך הזה?
אז אחד, הברוך הזה עדיין הוא קיים, ויש את הבירוקרטיה וזה. אבל קח את כל מה שדיברנו קודם על העולם החדש של הביג דאטה, של התקשורת, שמאפשר המון דברים שפעם היו נורא קשים וכבדים. זאת אומרת, אתה יכול, תוכל לתכנת שהחיישן בא מדיח ידע מראש שאם זה מגיע למצב כזה של תמורה כזאת כספית, אז הוא, אתה אפילו לא צריך להיכנס לתהליך.
זה נעשה ברקע אוטומטית והבית החכם יודע.
בדיוק, כן. ואז אנחנו מאוד משפרים את הביצועים האנרגטיים של המערכות, כאשר בראייה הישראלית, אם פעם העולם יודע, הייטק זה הגדרה שלטעמי היא הגדרה פסה. אין הייטק כסקטור. יש הייטק...
זאת אומרת, זה כל מגזר יש לו את הייטק שלו.
כן, הוא פרוס כבר על הכל. ומזה גם הגודל, ההזדמנות האדירה, שיש לתעשייה הישראלית, כי אם פעם מתכנתים ואנשי תקשורת היו שיחקו בעולמות של טלקום וקצת אינטרנט ומובייל, היום יש להם מגרש עצום. הם באנרגיה, הם במים, הם ברפואה, הם בבריאות בוודאי, וכל הזמן נפתחים עוד מגרשים, מזון. אנחנו עכשיו מקימים קהילה חדשה בתחום של בנייה חכמה, שפתאום גם סקטור אנכרוניסטי ישן, שעובר מהפכה ושדרוג. אז כל הדברים האלה יוצרים הזדמנות לטעמי אדירה, שאנחנו נמצאים רק בתחילת הדרך שלה.
מה עושות חברות ישראליות מגניב בתחום האנרגיה למשל? איזה יוזמות מעניינות יש לנו שם?
אז יש מחברה ישראלית גדולה וטובה שנקראת SolarEdge, שעושה אינברטורים שמשפרים את הביצועים של פאנלים סולאריים, ומעלים את האפקטיביות שלהם.
זאת אומרת, במקום יעילות כזו, מעלים את היעילות, פחות חשמל מתבזבז על חום, אולי במקרה של המראה של מתחים שונים.
כן. אל תסבך אותי עכשיו בזה.
אז אני ישר חושב במונחים של...
אז אני אגיד לך מה אני יודע מהם, שזה מאפשר לכל תא בפאנל הסולארי להגיע למקסימום היעילות שלו, להבדיל מי שכל הפאנל מיישר קו לתא הכי דפוק. אז משהו כזה. חברה אחרת נורא מגניבה עושה רובוטים לניקוי של פאנלים סולאריים. עכשיו, שדות סולאריים, אני לא מדבר על הפאנלים על הגג, אבל שדות כאלה רציניים סולאריים, בדרך כלל באזורים מדבריים, חשופים לאבק, סופות חול וכדומה, כל סופה כזאת...
מורידת הנצילות של הפאנל.
דרמטי. כן. עכשיו, מה היו עושים עד עכשיו?
אותי, כי אני מוצא את עצמי כל קיץ מטפס.
מנקה?
על הגג של הבית, מבוהל רצח. זה מדמיין אותי, עולה על הגג של הבית, מפחד פחד מוות, חייב לקוט את הקולט.
אז הם עושים, אני אתן לך את הטלפון, אקופיה. מה היו עושים עד עכשיו? היו מסתובבים אנשים, היה מסתובבת מחלית מים, משפריצה על הפאנלים, ומישהו עובר עם זה ומנקים. עכשיו, זה אזורים מדברים, אין מים, הרבה פעמים גם אין יותר מדי כוח אדם זמין. בעיה. עכשיו, הם שמים רובוטים כאלה שמנקים כל הזמן, בהתאם לרמת הלכלוך של הפאנלים, לא משתמשים במים, זה מייקרו חומרים מיוחדים ללא מים, עם ניקוי עצמי בסוף התהליך. מגניב.
פותר את הבעיה.
לגמרי.
מה לגבי כל הקטע של אנרגיה סולארית? אנחנו מן הסתם גם חלוצים בתחום הזה. לא חסר כן. שמש במדבר.
כן, אז אנחנו היינו בין באמת בין החלוצים בעולם עם הדוד שמש הקלאסי שפיתח פרופסור צבי תבור לפני הרבה מאוד שנים. אבל היה לנו איזה פער של כמה שנים באזור שנות ה-70-80, שככה לא המשכנו ביישום, כן. אז אנחנו עכשיו במשחק, אנחנו יותר בכיוונים של סמארט גריד ואפישנסי, וכל מיני מרכיבים שאנחנו מלבישים על פאנלים, אנחנו פחות במשחק של לייצר פאנלים סולאריים ממש, זה מגרש היצרנים הסינים די הרגו את כל המתחרים בעולם, כולל את הגרמנים והאמריקאים, אבל אנחנו באלמנטים החכמים במקומות האלה, אנחנו בהחלט שם.
ומה שעושה עכשיו אילן מאסק בעצם, שזוכה להמון פבליסיטי,
כן.
אני לא יודע, זה באמת פבליסיטי שהוא הולך לעשות שינוי מהותי בשוק הסטורג' של האנרגיה, עם מצברים מיוחדים ו... פאנלים סולאריים מיוחדים, כן. לא שזה הרבה הייפ לדעתי.
תראה, הנושא הזה של סטורג' הוא ה-Holy Grail. כולם רצים וכולם מנסים לפתור את זה, כי זה מה שיאפשר גם לסולאר ולרוח להפוך להיות משהו שהוא...
סל אותו בצורה טובה.
כן, ואפשר להסתמך עליו. זאת אומרת, אם פותרים את זה. כל עוד לא פותרים את זה, אז צריך גם תחנות קונבנציונליות שיהיו בקאפ לאנרגיה המתחדשת.
אני צריך להבין, אנחנו טיילנו לפני 3 שנים בגרמניה. בגרמניה כמעט כל מטר אתה רואה שבשבות רוח. כן. אתה רואה המון המון שדות תירס, שפשוט בשביל ביו דיזל. והרבה מאוד שימוש בפאנלים סולאריים, כן. בגרמניה המעוננת. אני הבנתי שגרמניה היא אלופת העולם בשימוש, נכון. בפאנלים סולאריים. אז עכשיו התארחנו שם איזושהי משפחה שהגברת הייתה עובדת ממשלת בדן ויטנברג, זה אחת ממדינות הפדרציה הגרמנית, כן. והיא הייתה אחראית על הנושא הזה, יש שם כלכלה שלמה, סביב כל תחנת רוח כזאת, יש כלכלה שלמה, נדמה שהאור האש לה עומד סביב ה-18 שנה או משהו כזה, ומנהלים ממש את כלכלת הזה, פשוט כמויות אדירות של שבשבות, אגב, יש שם תופעה אחרת, שה... חקלאים מתלוננים על זיהום רעש של השבשבות האלה. סך הכל מסתובבות, זה מדובר על וינטלטורים ענקיים, כשהרוח מסובבת וזה מייצר רעש לא קטן, אז יש את הגם פה.
וגם אוהבי החיות טוענים שזה פוגע בציפורים.
כן.
אתה לא יכול לעשות אותו בלי רע, כנראה באיזושהי
צורה. אבל גרמניה... היא סיפור מעניין, כי גרמניה באמת הייתה חלוצה, והיה סבסוד עמוק של הממשלה להתקנות, מה שנקרא feeding tariff. התעשייה הגרמנית של PV, שהייתה קיימת...
PV, תאים סולאריים.
כן, okay. כן, של, היצור של הפאנלים עצמם נמחקה, כי הסינים חתכו מחירים. אז דילמה גדולה, זאת אומרת, אם גרמניה לא הייתה עושה מהלכים מאוד כבדים מבחינת סיבסוד וזה, כנראה שזה לא היה מיושם שם בצורה כל כך עמוקה. צד שני, בגרמניה אתה שומע היום לא מעט ביקורת על זה שבסופו של דבר מה שקרה, זה שהצרכן הגרמני מימן את פיתוח התעשייה הסינית. אז...
עסקים הגלובליים, כן, קשה בדיוק. לחזות אותם.
כן.
התחלת לדבר על שוק, על תחום הסטורג', אנרגי סטורג', שהוא תחום, כן. מאוד מרתק. קורה משהו מעניין בשנים האחרונות בתחום הזה?
כן, כן. יש בהחלט זה, יש חברות ישראליות עם הרבה פיתוחים מעניינים מכל מיני כיוונים. דברים עדיין בשלבים של פיתוחים ושל בטות וכדומה, אבל בהחלט יש דברים מעניינים שקורים.
אוקיי. אז ככה לקראת סיום, אם אני עכשיו יזם ישראלי, אולי הולך להקים חברת סטארט-אפ קטנה חדשה, יש לו רעיון מגניב אולי, בתחום המים או האנרגיה, איך אני מגיע אליכם? מה אתם יכולים להציע לי, ואיזה קשר אני יוצר אתכם?
אז קודם כל זה, אתה יכול להיכנס אלינו לבלוג, וליצור קשר, הבלוג של ישראל ניוטק. האמת היא שזה החלק הכי כיף בעבודה. הפגישות עם יזמים, עם סטארט-אפים, אני... מת על זה.
מקשים הרבה אנשים מעניינים, זה בטוח.
ים.
כמו בתוכנית הזו, האמת.
לגמרי, אתה יודע.
מדבר עם אנשים מעניינים.
דרך אגב, אתה יודע שאליך הגעתי גם, דרך היזם וסטארט-אפיסט בתחום. ואז בעצם אנחנו יושבים, הוא מספר, הוא מספרים מה הם עושים, ואז הפוזיציה שלנו, אנחנו באמצע, בצומת, שמחבר בין כלים, יכולות ממשלתיות, בין מה שקורה בעולם ההשקעות, עולם הלקוחות, וכמו שאמרתי מקודם, כל מה שקורה בעולם. אז זה בעצם צומת שמאפשר לנו לתת הכוונה מסוגים וחיבורים ממגוון מאוד גדול של סוגים, וחשוב להגיד, זה שירות שאנחנו עושים לתעשייה הישראלית. כן, וזה...
אם אני יזם ישראלי שיודע שחלק מהשוק שלו שוק עולמי, כדאי לי לפנות אליכם.
לגמרי.
אז יש לנו מסורת ככה בסוף כל פרק של עושים עסקים, אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו להמליץ לנו על המרואיין הבא, מישהו שהם רואים בו, מישהו שהשפיע עליהם, מישהו שהם למדו ממנו, מישהו שהם חושבים שהמאזינים יכולים לקבל ממנו משהו חדש ומעניין ועמוק, תן לנו את ההמלצה שלך על המרואיין הבא.
אז אני אמליץ לך להזמין ולראיין את ליאוניד בקמן, דוקטור ליאוניד בקמן, שהוא גם חבר וגם איש סופר מעניין, שמתמחה במודלים לפיתוח חדשנות, בעיקר בחיבורים בין ממשלה, תעשייה, סקטור פרטי, ציבורי, פיתוח קהילות, זהו, אנחנו עושים...
ארגון דברים. תוכניות, כאילו, מה הכוונה כשאתה אומר מודלים לפיתוח חדשנות?
ככה, הממשלות בדרך כלל עובדות בסיילוז כאלה, שכל אחד עושה את שלו. מישהו, איזשהו גוף עושה מחקר ופיתוח, גוף אחר עושה שיווק, גוף אחר עושה רגולציה, אין הסתכלות שלמה על תחום. זה הייחוד שאנחנו הבאנו לניוטק, הסתכלות שלמה על תחום, ולכן, כמו שאמרתי לך, אנחנו נמצאים בפוזיציה שאני יכול להפנות יזמים וסטארט-אפיסטים לכלי שקיים במשרד האנרגיה והמים, או לרגולטור הרלוונטי שכרגע חשוב שהוא ייתן להם עצה נכונה במשרד הגנת הסביבה, ומישהו רלוונטי בחברת חשמל, או...
יש לכם גישה הוליסטית ל...
כן, זה ה... ראייה של פיתוח אקוסיסטם. תחת זה יש לנו כלי מאוד נחמד שנקרא קהילה. מה זה קהילה? קהילה זה פלטפורמה שמביאה את כל השחקנים בתחום מסוים, ומתחילה להרבב אותם ולחכך אותם, וליצור את האינטראקציות הפחות פורמליות. וכאשר אתה, זאת אומרת, תיאורטית, אנחנו אומרים, כולנו ישראלים. אז בסדר, אז היזם הזה ידבר עם, אני יודע, הלקוח ההוא ועם הרגולטור ההוא, אבל זה לא קורה, זה לא קורה. כל אחד, כולנו אנשים עסוקים, כל אחד צפוף לו בזה, בדלת המותב, והיכולת להביא את השחקנים ביחד, ולייצר את השפה המשותפת.
מפגשים, אירועים, כנסים וכדומה.
בדיוק, אקטונים וצ'לנג'ים ומיטאפים וכל הדברים האלה, כאשר זה נעשה ברמה שהיא לאומית ומכילה את כל השחקנים, זאת אומרת, זה לא עכשיו משהו שהוא רק של כזה רוטשילד והחבר'ה, אלא אנחנו עושים את זה הרבה יותר רחב עם הממשלה, עם הלקוחות, עם המשקיעים, עם היזמים, עם החברות הגדולות, עם האקדמיה, עם כלל השחקנים.
איפה משתלבים המודלים בעניין הזה?
אז אלה המודלים של פיתוח אקוסיסטם ושל קהילות. כאשר אתה עושה דברים כאלה, אתה גם מזהה איפה יש חוסרים, ומה לא יושב טוב. ואז אתה יכול לתפור כלים שהם נורא מדויקים לחוסרים.
איפה הבעיות בממשק, בממשקים השונים אולי.
בדיוק, כן. אז אלה המודלים וזה, והוא... ליאוניד יוכל לצלול איתכם עוד יותר עמוק.
בשמחה. עודד דיסטל, תודה רבה. היה מרתק להכיר את העולם הזה, שאני חושב שרובנו לא כל כך מבינים אותו בדרך כלל. מים זה נראה מאוד טבעי, כאילו כמו חשמל, אתה תוקע את הטקע בשקע וזה עובד, אתה פותח את הברז, אבל זה לא כזה, ראינו, זה לא כזה טריוויאלי. זה היה מאוד מרתק לשמוע על זה. תודה רבה, אני אזכיר לכם המאזינים על אתר הבית שלנו, ranlevy.com, שם תמצאו את כל הפרקים של עושים עסקים. יש לנו רשימת תפוצה, אתם מוזמנים להירשם אליה גם דרך אתר הבית, קבלו במייל עדכונים על פרקים חדשים, ואתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו של עושים עסקים, יש לנו את הדף של רשת עושים היסטוריה, כל מיני עדכונים. תודה עודד, תודה לדני, ואנחנו נשתמע בפרק הבא, להתראות.
תודה.